אנחנו בחלק השלישי של פרק עין א', סיימנו פסוק י"ג, ואנחנו בפסוק י"ד. דוד המלך אומר, ואני תמיד אייחל, והוספתי על כל תהילתך. היינו, הוא תמיד מקווה, אייחל זה תקווה, תמיד מקווה לישועה האלוקית, גם כשהוא נמצא בצרה, מצבים לא טובים, הוא תמיד מייחל, מקווה לסיוע האלוקי, ומתי שהוא מקבל את הסיוע, אז הוא מוסיף תהילות ושבח לקדוש ברוך הוא. או שגם אפשר לפרש שזה חלק מהתקווה שלו. היחל, על מה הוא מייחל? שהוא יוכל להוסיף להודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא. כתוב בספרים שאדם שיש לו לפעמים מחשבות של כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, אז אין לו תמיד את המחשבות שצריך להודות לקדוש ברוך הוא. אבל אצל מי שפשוט וברור ומונח באופן טבעי, שכל מה שקורה זה רק הקדוש ברוך הוא עושה, אז הוא תמיד יכול להודות, הוא תמיד יכול רק להוסיף על כל תהילתך. זה בעצם המסר של דוד המלך כאן. פסוק ט"ו. פי יספר צדקתך, כל היום תשועתך, כי לא ידעתי ספורות. היינו, תמיד אני אספר את הדברים הטובים שאתה עשית איתי. אני יכול לדבר על זה כל היום. למה? כי זה כל כך הרבה, אני לא יכול לספור אותם בכלל. לא יודעת לספור אותם, במובן לא יכול לספור כמה ריבוי ישועות אתה עושה איתי. פסוק ט"ז. אבוא בגבורות אדוני אלוהים, אזכיר צדקתך לבדיך. אני אבוא להודות לך, אני אבוא להלל אותך, אני אלל את הגבורות שלך, כמה אתה עושה דברים נפלאים בגבורות, או במשמעות, כמו שמפרשים אומרים, כשאני אבוא להילחם עם האויבים שלי, אני לא סומך על הגיבורים שבאים איתי, אלא אבוא בגבורות השם אלוקים. אני בא עם הגבורה שלך, עם הכוח שלך, ותמיד אני אזכיר רק את צדקתך, כי העזרה באה רק ממך. מעניין להשלים מה שאומר האלשיך הקדוש, שיש כאן רמז, שכשאדם מתפלל בלי מניין, אזכיר צדקתך לבדיך, כשמתפלל לבדיך בלי מניין, אז חלילה כתוב עליו, אבוא בגבורות השם אלוקים. יש לו חלילה עניין של דין, של גבורות, של גם שם עדני וגם שם אלוקים, שזה עניין של דין, כשאדם לא מתפלל בציבור. מצד שני, רואים את מעלת התפילה בציבור, כמה היא גדולה. פסוק י' ז' אלוהים לימדתני מנעוריי, ועד הנה אגיד נפלאותיך. זאת אומרת, אני מודה לך וצריך להודות לך שמנעוריי הרגלת אותי, שאתה נתת לי את הדרך הזו שאני אכיר בנפלאות שלך, ובמילא עד הנה, כל מה שקורה עד היום, כל מה שעבר עליי, אני תמיד אגיד נפלאותיך, תמיד אני יכול לספר את הנפלאות, את הסיוע הרב שקיבלתי ממך. פסוק י"ח, ואז אני מבקש, כמו שמנעוריי, כמו שמקטנות, מתמיד הקדוש ברוך הוא מסייע לו, יש לו רק לספר את הנפלאות האלוקיות, אז אומר בפסוק י"ח, וגם עד זקנה ושיבה, אלוהים אל תעזבני, עד אגיד זרועך לדור, לכל יבוא גבורתך. מה הוא אומר כאן? הוא אומר, אני מבקש ממך, שכמו שלא עזבת אותי עד היום, אז גם עד זקנה ושיבה אל תעזבני, אני אגיע לגיל 60, לגיל 70, תמיד אני רוצה לראות בגלוי את הסיוע, את ההשגחה האלוקית, ועד אגיד זרועך לדור, אני יכול בעצמי לספר לכל הדורות הבאים אחריי, אני יכול לספר להם את מה שאתה מסייע ועוזר לכל אחד ואחד. לכל יבוא, כל יבוא הכוונה היא, כל מי שיבוא אליי, כל דור הבא שיבוא אחריי, אז אני אספר את גבורתך, אני אספר כמה הגבורה שלך היא גדולה. פסוק, הוא יספר את הזרוע האלוקי, כמה הוא חזק, לכל דור. עד אגיד, אני אספר זרועך, כמה הזרוע שלך נטויה, למי אני אגיד את זה? לדור, לכל הדורות הבאים. פסוק י"ט, וצדקתך אלוהים עד מרום, אשר עשית גדולות, אלוהים מי כמוך. פסוק הזה זה המשך לפסוק הקודם. דהיינו, מה הוא יספר? מה הוא יגיד לכל הדורות הבאים אחריו? ויספר עד כמה צדקתך אלוקים, כמה הצדק שלך הוא עד מרום. מה זה עד מרום? עד מרום זה בלי גבול, מאוד מאוד גבוה. יש הספורנו אומר, עד מרום, שאתה גם נגד מערכות השמיים, זה לא משנה. גם במרומים, בכל דבר ודבר, אתה מנווט את הכל, שזה יהיה למען הסיוע והצדק לעם ישראל. אשר עשית גדולות, אתה עושה את כל הדברים הגדולים, ואף אחד, אתה בעל היכולת, אף אחד לא יכול להגיד לך כלום, אף אחד לא יכול למחות בידך כלום. אלוקים מי כמוך, אף אחד לא יכול למנוע ממך את כל ההשפעות הגדולות. הרבי מציין שבשני הפסוקים הללו, פסוק י"ח וי"ט, שמרומז שהוא יספר לדורות הבאים, יש כאן כמה לשונות. בפסוק י"ח הוא אומר, לכל יבוא, מה אני אספר לכל הדורות הבאים? גבורתך, גם של גבורה. פסוק י"ט פותח, וצדקתך, ולאחר מכן אומר, אשר עשית גדולות. יש כאן רמז לשלושת הקווים, חסד, גבורה ותפארת. חסד זה גדולות, כתוב הגדולה זה החסד, וגבורתך זה הגבורה, וצדקתך זה התפארת. שלושת הקווים הללו אני אספר, וכנגד זה גם יש את שלושת העבודות מצד עם ישראל, שזה מה שהוא מדגיש כאן, את שלושת העניינים הללו, שהם באים ברצף, פסוק י"ח וי"ט. פסוק ח', אשר יריתני צרות רבות ורעות, תשוב תחייני, ומתהומות הארץ תשוב תעלייני. דוד המלך אומר, כל הצרות, צרות שבאו אליי, צרות רבות ורעות, זה הכל בא ממך. אף אחד לא יכל למנוע את מה שעשית והחלטת להביא לי דברים שהם נראים צרות רבות ורעות. אז באותו מידה גם תשוב תחייני. באותו מידה אתה תשוב ותחיה אותי ותסייע לי. וגם פה אף אחד לא יוכל למחות בידך ולומר לך שום דבר. דוד המלך מדמה את הצרות רבות ורעות לאדם כמו שהוא מת. ואז הסיוע נקרא תחייני, פשוט תחיית המתים. אותו דבר הוא מדמה את זה לתאומות. תאומות הארץ, הוא נמצא ממש בתאום, ומתוך זה הוא אומר, תשוב תעלייני, תציל אותי. באמת יש בספרים שכתוב, הרי יש אמירה שאומרת, שמאיתך ממנו, מהקדוש ברוך הוא, לא יוצא הרעות, לא יוצא דבר רע. הכל זה רק טוב. אבל לפעמים יש דברים שנראים כלפי חוץ כדברים רעים, רק צריך לדעת שבעומק, בפנימיות, הכל לטובה, וזוכים רואים גם טוב הנראה והנגלה. זה הפסוק הזה מרמז על כך. אשר הריתני צרות רבות ורעות, כשאתה הראית לי דברים שהם היו נראים לי, כמו צרות קשות, האמת היא תשוב תחייני, האמת היא שמתאומות הארץ תשוב תעלייני, בסוף התגלה שמתוך הצרות ומתוך הרוע, יצא מזה רק דבר טוב. נגיד עוד מילה אחת, יש כאן בפסוק הזה, קרי וכתיב. קוראים אשר הריתני. קוראים תשוב תחייני, לשון יחיד. אבל בכתיב, בכתוב, כתוב אשר יריתנו. ותחייני, בכתיב כתוב תחיינו, לשום רבים. כי דוד המלך בתפילות שלו, הוא לא רק מתפלל עבור עצמו, הוא בעצם נעים זמירות ישראל, מתפלל עבור כלל ישראל. אז במילא הוא מדבר על כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא גם כן יציל אותם מהגלויות, ומהקשיים שיש לכולם. פסוק כ"ף, תרב גדולתי. ותיסוב תנחמני. דהיינו, לא רק שאתה מציל אותי ממוות לחיים, לא רק אתה מעלה אותי מתאומות למעלה, אלא תרב גדולתי, אתה תרבה את הגדולה שלי. אתה תגרום שאני אהיה גדול ומצליח בריבוי רב. ותיסוב תנחמני. תיסוב תנחמני יש לו שתי משמעויות. או שאתה תסובב אותי עם נחמה כל הזמן, תקיף אותי עם נחמה, תמורת זה שהייתי מוקף במצבים לא טובים, אפשר להבין את זה גם כן, שבזמן הגלות, בזמן הקושי, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא הפך את הפנים, לא מסתכל עלינו. על זה אומרים שמתי שאתה מחזיר אותנו ומציל אותנו, אז תיסוב, אתה מסובב את פניך לכיוון שלנו, אתה מסתכל עלינו, ובזה תנחמני. הנחמה היא בזה שאתה מסובב חזרה את פניך לכיוון שלנו. פסוק חבט, גם אני עודך בכלי נבל, עמיתך אלוהי. אז זמרה לך בכינור, קדוש ישראל. וכמו שמשה רבינו ועם ישראל, שיצאו מים סוף, הם עודו ושיבחו על הים, ככה הוא אומר, אני גם כן יודה לך וישבח אותך בכלי נגינה. על מה אני אנגן? בכלי נבל, בכינור, כמו שהוא מזכיר. אני אנגן על זה ואני אשבח עמיתך אלוקיי, שאתה עם האמת שלך נוהג, הבטחת לנאמנים בך שתסייע להם, ואכן זה מה שאתה עושה. וקדוש ישראל, מה זה קדוש ישראל? השם שלך מתקדש בכל עם ישראל, בזה שרואים את הישועה והעזרה שאתה עושה, זה מקדש שם שמיים ברבים. והדגש כאן על כלי נבל וכינור, כי הרי יש פסוק אחר שנלמד אותו, שכתוב שבזמן הגלות אנחנו לא יכולים לנגן, כי שם תלינו כינורותינו, לא יכולים לנגן. אז עכשיו שתהיה ישועה, אז הוא אומר, אני אותך בכלי נבל, אז אמר לך בכינור, אני יכול כן להשתמש עם הכלי נגינה כדי לשבח אותך ולזמר לך. פסוק חף ג', תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית. הפשט הוא שלא רק בכלי נגינה נשתמש כמו בפסוק הקודם, אלא גם בשפתיים אני ארנן ויזמר לך. ונפשי, הנפש שלי שפדית, שהצלת אותה, היא כולה תהיה שמחה. דיינו שאני אהיה לא רק בפה, גם בפה, גם בלב. כמו שאומרים, כל עצמותיי תאמרנה, בכל כולי, וכל הכלים והכוחות שלי, אני אשבח אותך ואזמר לך. יש כאן אמרה שאומרת, אמרה חסידית, זה כתוב בעצם גם כן מרומז בתלמוד, שהיהודי אומר, תרנן השפתיי, על מה אני מרנן? כי אז אמרה לך, אני אומר תודה שאני יכול לשיר לך. עצם הדבר שאתה מזכה אותי שאני יכול לשיר לך, אז זה עצמה אני אומר תודה. כמו שזה מרומז בתפילת מודים, שאומרים במודים לרבנן, מודים אנחנו, על מה אנחנו מודים? יש רשימה. ובסוף הרשימה, על מה אנחנו מודים? על שאנו מודים לך. אנחנו מודים לך על זה שיש לנו את הזכות להודות לך. על זה עצמו מגיע תודה. זה נקרא תרנן השפתיי, כי אז אמרה לך. פסוק המסיים, פסוק האחרון, גם לשוני, כל היום תהגה צדקתך. כי בושו, כי חפרו, מבקשי רעתי. היינו כל היום אני אספר בלשון שלי את הצדקות והחסד שאתה עושה. כי התקיימה הבקשה שביקשתי ממך. שהמבקשים את הרעה שלי יבושו וחפרו, יתביישו אלה שמבקשי רעתי. רבי מציין במכתב, מכתב כללי, שמתפס באגרות קודש בחלק הפחת, שרואים פה במזמור הזה, איך הפסוק הראשון מתחבר ישר לאחרון. הפסוק הראשון של המזמור פתח בך, השם חסיתי, על לבוש לעולם. אם אני חוסה בך ואני בוטח בך ואני תמיד איתך, אז תמיד אני אהיה במצב טוב. כשיודעים ניגש בגישה כזו, על זה מסיים המזמור ואומר, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, אז אני כל היום אוכל לשיר לך, כל היום אני אוכל לרנן לך, ובאמת מבקשי רעתי אין בושו. אבל אני על לבוש לעולם. דיינו שיהודי נמצא ב... תנועת נפש של ביטחון מוחלט והקדוש ברוך הוא זוכה ורואה בישועה, במה שנקרא למטה מעשרת צפחים, הוא רואה את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה.